אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. שבת קודש זוהי שבת פרשת שופטים, והתורה פותחת בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשפטיך ושפטו את העם משפט צדק. על הפסוק הזה לכאורה ניתן לשאול על הנוסח שלו, על הביטוי שבו כפי שהוא כתוב, כי הרי לכאורה היה צריך לומר שופטים ושוטרים תיתן לך לשפטיך בכל שעריך. ופה הפסוק הופך את עצמו ואומר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. רק אז כתוב את הביטוי לשבטיך. הערה מעניינת. הערה נוספת. צדק צדק תרטוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. איך זה עולה הפסוק הזה בקנה אחד עם הכלל הידוע של אנטיגנוס איש סוכו האומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס? האם צדק צדק תרדוף בגלל למען כדי שתחיה וירשת את הארץ? האם אנחנו משמרים את המצוות ומקיימים אותם כדי לזכות לשכר ובאותה עוצמה של עולם הזה? קרי למען תחיה וירשת את הארץ? ואכן כנראה שלרשי שאלה זו הייתה קשה, ולכן על המילים למען תחיה וירשת מפרש רשי כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולשיבן על אדמתן. אם כן, לא מדובר פה בקבלת שכר לדעתו של רשי, אלא שהמושג הזה של מינוי דיינים כשרים הוא זה שמצדיק את היותם של ישראל יושבים על אדמתם. הלאה. אנחנו ממשיכים לקטעים הבאים, כי יפעלה ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובנגע לנגע. גם כאן ניתן לבוא ולשאול, מה כתוב לנו? וקמת ועלית אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. נו, אפשר לבוא לא אל השופט אשר יהיה בימים ההם? אם אני רוצה היום לבוא לשופט שקוראים לו משה רבנו או יהושע בן נון, אני יכול? לא. אז מה אומרת לי התורה אל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי אפשר לבוא אל שופט שאינו בימיך? ואכן גם רשי כאן במקום בא ומאיר, אשר יהיה בימים ההם אפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך אל השופט שבימיך. אם כן, רשי פה מצריך את הפירוש שלו בגלל השאלה של מה אומרת לנו התורה אשר יהיה בימים ההם, וכי אפשר לבוא אל שופט שלא יהיה בימים ההם. ועוד דבר מעניין שהחתם סופר פה במקום מדקדק, וזה לכאורה כל כך מתבקש. מה אומרת לנו התורה? ובאת אל הכהנים הלוויים. מה זה הכהנים הלוויים? אם אתה אומר הכהנים, אתה צריך לפרט ולומר הכהנים הלוויים. וגם כאן במקום רשי נצרח לבוא ולומר מה זה הכהנים הלוויים? הכהנים שיצאו משבט לוי. נכון? זה מפרש את המילה הכהנים הלוויים. אבל מדוע פרש זאת רשי כאן, הכהנים הלוויים, לשם התורה פרשה זאת וצוותה ודייקה הכהנים הלוויים? הרי בכל התורה אנחנו יודעים שכהנים הם באים משבט לוי. ואגב, גם בהמשכה של הפרשה העוסקת במלך, שום תשים עליך מלך, כתוב שם גם כן את הביטוי הזה של הכהנים הלוויים. גם שם אנחנו מוצאים את הביטוי המשותף הזה של וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. עוד פעם, הצירוף והחיבור בין הכהנים הלוויים. ורצוי היה לבוא ולומר עוד פרט מעניין. הרי משה רבינו מצווה לנו על וכתב לו את משנה התורה הזאת, שני ספרים. לימדו אותנו חז"ל, האחד מונח לו בבית גנזיו והשני נכנס ויוצא עמו. אז כמובן שכולם שואלים, אפשר שתמיד הספר יכול להיות לצאת ולהיכנס עמו? מה פירוש הביטוי הזה להיכנס ולצאת עמו? בספר בית הלחמי של הגאון רבי יהושע דייטש מקטמון, שם ראיתי הסבר נפלא שהוא נוגע לנושאים רחבים יותר שעוסקים ברומו של עולם. כמו למשל, אנחנו יודעים שיש מחלוקת של בית שמאי ובית הלל. גם אם הדברים אינם מדויקים לחלוטין, אבל זה נראה שבית שמאי הם הולכים יותר לחומרה, ובית הלל הולכים יותר לקולה. מה זה? איך זה אפשרי? אז יש בעולם הנהגה של חסד והנהגה של דין. שתי הנהגות, חסד וגבורה, בספירות הידועות והמפורסמות של שבע הספירות, שאנחנו מדגישים במי ספירת העומר, יש מידת החסד ומידת הגבורה. העולם בנוי משתי המידות הללו של חסד וגבורה. ממילא גם לימוד התורה ופסיקת ההלכה גם הם לוקחים את עצמם ויונקים מכוח החסד ומכוח הגבורה. בספרים הקדושים ידוע מפורסם שבית הלל מידתה ממידת החסד, ולכן באופן טבעי מתפרשים חלק מההלכות לכולה. ובעוד שבית שמאי מידתם היא גבורה, ולכן בית שמאי לחומרה. חז"ל ראו לנגד עיניהם בתקופה של אחרי בית שמאי ובית הלל שהעולם הוא חלש, העולם הוא לא בעוצמה הראויה לו, ולכן קבעו חז"ל את המושג של בית הלל הלכה כמותם. וידוע מפורסם מה שמורים בשם הארי הקדוש, שלעתיד לבוא תחזור הלכה להיות כבית שמאי, כי כשהעולם יוכל להתנהג אז במידת הגבורה, כיוון שיצר הרע יהיה בטל, ועדיין יוכל לחזור אז העולם להתנהג במידת הגבורה. אבל בימים אלה הוא מתנהג במידת החסד. אלה כמובן דברים העומדים ברומו של עולם, ולא לאנשים קטנים כמונו להבין בעומקם של דברים. אבל בעיקרון הדברים הללו ידועים ומפורסמים. בהקשר הזה ניתן לבוא ולומר עוד דבר. רבי לוי יצחק מברדצ'ב בקדושת לוי כותב שהמילה תיקו היא ידועה ומפורסמת כראשי תיבות של תושבי יתרס קושיות ובעיות. והשאלה היא למה אליהו דווקא הוא זה שיתרס? מי לנו גדול ממשה רבנו מוסר המסורה? משה קיבל תורה מסיני שהוא בוודאי יעמוד גם הוא לקץ הימין, וגם הוא יוכל אז לבוא ולתרס קושיות ובעיות לא פחות מאשר אליהו הנביא. אבל מה? משה רבנו עם פטירתו מתבטא בביטוי ואומר, בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה פירוש הדברים? אומר החתם סופר שמשה רבנו ביום סילוקו מן העולם הוא כבר היה כול כולו שמיימי. וכפי שחז"ל מתארים לנו את הפירוש של הפסוק, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים. ביום הזה הוא כבר היה בבחינת איש האלוקים, הוא כל כולו היה בבחינת שמיים, הוא כבר לא היה בבחינת ארץ. ומכיוון שכך, הידוע אומרת התורה, לא בשמיים היא. משה רבינו המדבר במושגים שמיימים כבר לא יכול היה באותו יום לפסוק הלכות לישראל. וזו הכוונה של המילים שנסתתמו ממנו שערי החוכמה לפרש ולפשוט את ההלכה. מה זה נסתתמו ממנו שערי החוכמה? הוא היה ביום הולדת ה-120 פחות מאשר ביותו בן 118? לא חלילה. אלא ביותו כבר שמיימי לחלוטין, הוא כבר לא יכול היה לפשוט את ההלכה לפי התנהגות העולם לדין או לחסד, אלא צריך היה מישהו אחר שיש לו חיבור עם העולם. ולכן לא פלא שהגמרא מתארת כיצד כשמת משה רבינו אמר הקדוש ברוך הוא במסכת סיוטה, מי יקום לי עם מרעים? המרעים הם אלה שגורמים לכך שהעולם אינו יכול לעמוד במידת הדין, אלא זקוק גם למידת הרחמים. אבל עכשיו שמשה רבינו הוא כבר כל כולו שמיימי, מי יקום לי עם מרעים? מי יוכל לראות גם את מידת החסד שצריכה גם היא להתנהג עם העולם? המלאכים אומרים עם פטירתו של משה רבנו צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. מצד אחד משה רבנו היה בבחינת צדקת השם עשה, מידת הגבורה, התורה של הקדוש ברוך הוא שכל כולה דין. ומצד שני עם ישראל, הוא ראה לנגד עיניו את ישראל והבין שעם ישראל צריך לנהוג במידות נוספות שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בתוכם במסגרת הזאת. כל הדברים הללו מלמדים אותנו את מה שדורשים חז"ל על הפסוק בדברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. בני שכר שזכו להיות אלה שהם חברי הסנהדרין, הם ידעו שלא כל העיתים ולא כל הזמנים שווים. ולעיתים צריך להתנהג בצורה כזאת של חומרה, ולעיתים להתנהג בצורה של כולה. הם היו יודעי בינה לדעת את העיתים, את הזמנים, לדעת מה יעשה ישראל, איך להתנהג עם ישראל, האם בדרך שכזו או בדרך אחרת. באה אם כן התורה בפרשתנו ואומרת, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין. פעם אתה רואה שהדין נוהג בצורה כזאת, פעם אחרת אתה רואה שהדין נוהג בצורה שונה. מה אתה עושה? אתה שואל את עצמך מדוע, למה? וקמת ועלית אל הכהן אשר בימים ההם. מה זה ההם? הכהנים שנמצאים בימים ההם, שהם רואים לנגד עיניהם את מצב הדור שהם חיים בתוכו. בימים ההם, האם מידת בית הדין צריכה להיות מידת בית הלל של חסד, או מידת בית הלל של גבורה? וזה יכול לעשות רק מי שחי בימים ההם, שהוא חי את השמיים, את ראשו מגיע השמיימה, ובצד שני גם הוא בבחינת סולם מוצב ארצה. ניתן לרמוז זאת גם בהקשר המיוחד הזה של הביטוי הכהנים הלווים. כל מי שקצת מכיר ויודע באותיות הקטנות יודע שהמושג של כהנים זה מה שנקרא מידת החסד, ואילו הלוויים זו מידת הגבורה, ולכן צריך ללכת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, שהוא יודע גם את הכהנים וגם את הלוויים, גם את מידת החסד וגם את הגבורה. כך גם מלך ישראל, הוא צריך להיות בבחינת כותב את הסורות תורה, אז משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. מה יש לכהן? שני ספרים. האחד הוא בבחינת מונח בבית גנזיו, זה שנתמן ונגנז ובו אין שום שינוי ושום דיון, אלא הוא תמיד כך במצבו הוא, והספר השני נכנס ויוצא אימו. מה זה נכנס ויוצא אימו? למי שזוכר, הזכרנו מקודם, משה רבינו אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה זה לא אוכל עוד לצאת ויבוא? ביום שהוא היה בין 120, הוא הגיע לשלמות של איש האלוקים, כל כולו שמיימי, ולא יכול היה להרגיש ולהבין את מצב הדור כפי שהוא נמצא, כי ביותו איש של שמיים, לא יכול היה להבין את בני הארץ. ולכן הוא מתבטא ואומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם כן, אצל מלך ישראל הספר תורה השני, זה שנכנס ויוצא אימו. כמו לא אוחד עוד לצאת ולבוא, הוא צריך ספר תורה כזה שהוא נכנס והוא יוצא אימו. זאת אומרת, לדעת את מצב הדור ולראות מתי לנהוג בדרך המיוחדת של חסד ומתי בדרך המיוחדת של גבורה, דין, לשלב בין השניים, בין מידות הכהנים והלוויים. ולכן אומרת לנו התורה, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. הכל צריך להיות, מידת הצדק צריכה להיות בנויה ככזו שתוכל לדעת כנשיא הסנהדרין, כחבר בסנהדרין, כחכמי התורה, שתוכל לחיות בהם כעת כפי האפשרות. הרי המשימה המטלת בסופו שבר על הסנהדריני, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. וכדי להגיע אל השלמות הזאת, צריך להתהלך בדרך של צדק מיוחדת זו, לדעת מתי ואיך ליישם את הדברים. אבל כדי שלא יבוא מישהו שהוא אפיקורוס, או חלילה רפורמי וכדומה, הוא יבוא ויאמר, אני יכול לפשר ולדעת איך ומתי לעשות. אומרת לו התורה, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר בו השם. זה צריך להיות רק אצל חכמי התורה שיושבים אצל לשכת הגזית, שהם נהנים מזיו השכנה, אנשים שכל כולם מרביצי תורה והם סמוכים למקום המקודש ביותר. רק אלה יכולים לשקול בפלס מוזניהם ולהחליט מתי צדקת השם עשה ומתי הוא משפטיו עם ישראל. הם והם בלתם הקובעים. לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.